למדח פסוק א', ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש הדולמי ושמו חירה, ויר שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה, ותהר ותלד בן ויקרא את שמו עיר, ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו עונן, ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שאלה, והיה בכביב בלידתה אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, ויניתהו אדוני. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך וידם אותה והקם זרע לאחיך, וידע עונן כי לא לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לביצין את עון זרע לאחיו. וירע בעיני אדוני אשר עשה וימת גם אותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני. כי אמר פן ימות גמו כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. וירבו הימים ותמות בקשוע אשת יהודה, וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו הוא וחירה ראהו האדולמית עם נתה. ויוגד לתמר למור, הנה חמי חולת עם נתה לגוז צונו. ותפר בגדל מנותה מעליה ותחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שאלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה, וית אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אלייך כי לא ידעתי חלתו היא, ותאמר מה תיתן לי כי תבוא אליי. ויאמר אנוכי השלח גדי זי מן הצון, ותאמר אם תיתן ערבון עד שולחך. ויאמר מה הערבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. ויתן לה ויבוא אליה ותהר לו. ותקום ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העזים ביד ראהו האדולמי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה. וישאל את אנשי מקומה למור, היה הקדשה היא והעיניים על הדרך? ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה. וישוב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה, וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. ויאמר יהודה, תיקח לה, פן נהיה לבוז. הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה. ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה למור, זנתה תמר כלתך וגם הנה הרע לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרי. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. ותאמר, הקר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשאלה בני, ולא יוסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בביתנה. ויהי ולידתה ויתן יד, ותיקח המילדת ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרצת לך פארץ? ויקרא שמו פארץ. ואחר יצא אחיו אשר לידו השני, ויקרא שמו זר. אז השאלה הגדולה היא כמובן, מדוע הסיפור הזה נכנס במקום שנכנס? באמצע הסיפור הגדול, העצום, על יוסף ואחיו, ובכך סיפור יהודה ותמר חוצץ את עלילת הסיפור, את עלילת הסיפור הגדול על יוסף ועל אחיו. זאת שאלה מפורסמת מאוד שנתנו עליה את הדעת חז"ל והמפרשים הראשונים והמפרשים המודרניים, כולם עוסקים בשאלה הגדולה הזאת ואנחנו לא הולכים לענות עליה עכשיו, אבל בכל אופן בואו נאמר מה המכנה המשותף בין פרק למד ז' לפרק למד ח' במובן הרחב ביותר. בעיות במשפחה. אני מסכים. שניהם סיפורים משפחתיים. שניהם דרמות, שני הפרקים הללו, למדזיין ולמדחת, הם דרמות משפחתיות. בתחומים שונים לגמרי, כן? אבל יחסי אחים, יחסי הורים אחים, יחסים בתוך המשפחה, והנזקים הנגרמים כתוצאה מיחסים לא נכונים בתוך המשפחה, זה אולי המכנה המשותף הרחב בין שני הפרקים הסמוכים הללו. זה לא עונה כמובן על השאלה למה פרק למדחת נכנס למקום שהוא נכנס, אבל בכל אופן אנחנו כבר יכולים לראות איזשהו מכנה משותף. כבר עמדנו על כך, ונחזור, שהכנסתו של פרק למדחת למקום שבו הוא מצוי חייבה הוספת פסוק לסוף פרק למד זין. אתם זוכרים את מה שאמרנו? מישהו יגיד לנו, יזכירנו? פרומו. לשמור, לקראת הבחירות זה טוב. קדימון, פרומו. זה הסיסמה, אבל עכשיו בפירוט קצת יותר נרחב. פסוק למד וב בסוף פרק למד זין איננו, לא היה נחוץ אם, לו, לא אם, לו, היינו ממשיכים לקרוא ישירות מלמד זין עוברים ללמד בית. אז לא היינו צריכים את הפסוק הזה. אבל כיוון שאנחנו עוברים לנושא שהוא זר לכאורה, בלתי קשור לנושא הקודם, היה קורא עלול לחשוב שסיפור מכירת יוסף לעבד למצרים זה סוף סיפור וגמרנו. מתחיל סיפור חדש, יהודה, תמר, סיפור חדש, ואם כן, המסתם הגולל על יוסף, ואין לזה המשך. המשפחה נקלעה למשבר חמור, וזהו, זה, אין מה לספר יותר בנושא הזה. אפשר היה לחשוב ככה, כי פרק למדזיין, אנחנו אמרנו על סיפור יוסף ואחיו, שאי אפשר להיכנס אליו מהאמצע, כי אתה חייב לדעת את מה שקדם. זאת עלילה אחת, זוכרים? שאמרנו את זה, עכשיו בשיעור הראשון. אבל פה זה לא האמצע, פה זה התחלה, פרק למדזיין זה רק החוליה הראשונה. ועל החוליה הראשונה ניתן לומר בהחלט שהיא חוליה ראשונה ואחרונה. מישהו עלול לטעות בה. ולחשוב שזהו, הסתיים הסיפור. בא פסוק למדווה ואומר, אתה הולך לקרוא סיפור חדש אמנם, אבל אל תחשוב שיוסף יצא מכלל ההתעניינות של התורה, אנחנו עוד נעקוב אחר יוסף, זה יהיה בפרק הבא בסדרה, אחרי שהסדרה תצא לחופש בעניין יהודה ותמר. שבוע נהיה בחופש, ואז נחזור אל תולדות יוסף במצרים, ובשביל זה בא פסוק למדווה, שהוא איננו חלק מסיפור של, של המשבר המשפחתי, אלא הוא בעצם מקדים את מה שהולך להתרחש בפרק למתת, ולכן בפסוק א' בפרק למתת, אנחנו כמעט חוזרים מילה במילה על הפסוק הזה שבסוף פרק למת ז'. זה רק מחדד את מה? מה שאמרנו מחדד את מה? את מה? שלמדחת חוצץ באמצע, את הקושייה על חציצת פרק למדחת ועל מה שהוא גורם גם. כלומר, הוא לא סתם חוצץ באמצע, הוא גם גורם לבעיה. בעיה כזאת שחייבה תוספת פסוק בסוף פרק למדזיין. טוב, רבותיי, התשובה על השאלה הזאת לא תהיה פשוטה וקלה ומהירה, אבל בשביל זה לא, כלומר, תראה, אתה צודק בהערה שלך, אבל אתה לא צודק. כלומר, אתה צודק במה שאמרת, שיכול להיות שהוא נמצא במקום הנכון מבחינה כרונולוגית. אבל כפי שאתם יודעים, השיקול הכרונולוגי הוא לא הקובע, השיקול הקובע והבלעדי בסדר של התורה, כפי שאמרו חז"ל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. בדיוק בשביל מקרה כזה נוצר הכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה. דהיינו, בדיוק בגלל סיפורים שמבחינה כרונולוגית הם נמצאים במקומם לכאורה, אבל מבחינה עניינית הם לא במקומם. אז מה היה קורה אם פרק למדחת היה לפני פרק למדזיין? אז היית קורא ויהי רבי בעת ההיא ויהי עוד יהודה מאת אחיו. קראת. בפרק למדזיין היית רואה שיהודה נמצא יחד עם אחיו. קראת. מה היית עונה על הסתירה הזו? אחת מן השתיים. או שיהודה חזר מאז פרק למדזיין, למדחת, שהוקדם, חזר אל אחיו, או שהיית מגיע למסקנה, אין מוקדם מאוחר בתורה באמת. לפרק למדחת שהוקדם, הוא מאוחר לפרק למדזיין, אבל הוא הוקדם מסיבה שפרק למדזיין ולמדת הם רצף אחד. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, בדיוק הכלל של אין מוקדם מאוחר בתורה, בדיוק לסיטואציה הזאת, שלפעמים שיקול ענייני יוצר סידור אחר מהסידור הכרונולוגי, וזה יכול אז ליצור בעיות.
אתה צודק. את הבעיות אנחנו נפתור באמצעות הכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה. על השאלה שלך, רגע, וירד יהודה בית אחד, הרי בהמשך אנחנו רואים שיהודה עם אחד, זה יחייב אותנו להגיד, אז אולי זמנו של הסיפור הזה הוא אחרי מכירת יוסף. יכול להיות, היינו עונים. אז למה זה נמצא לפני כן? אז היינו אומרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה פירוש של מוקדם? אז למה לא כתבו את זה בזמן הנכון מבחינה כרונולוגית? על זה היינו עונים. מה? לא להפריע לרצף העניינים של סיפור יוסף ואחיו. עכשיו, אז אנחנו נעסוק בכמה עניינים, קודם כל, להבנת הסיפור על יהודה ותמר, הוא לא סיפור פשוט בכלל. עלינו להעיר כמה הערות על הסיפור הזה כשלעצמו, ואז לנסות להבין את הנושא שלו, את המגמה שלו, ואז לשאול מה המגמה של סיפור יוסף ואחיו כולו, ואז לשאול האם המגמה של סיפור יהודה ותמר משתלבת במגמה של סיפור יוסף ואחיו. זאת הדרך שאנחנו נצעד בה, והיא לא דרך קלה, דרך חתחתים, אבל אנחנו נתגבר בעזרת השם. נתחיל מ-ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאחיו, מהמילים הפותחות את הסיפור ויהי בעת ההיא. מה אומרות המילים הללו? המילים הללו אומרות שזה מפנינו סיפור חדש. שומעים? המילים הללו אומרות שזו פתיחה פורמלית לסיפור חדש. איזה פתיחות דומות אנחנו מוצאים בספר בראשית שמודיעות לנו כאן מתחיל סיפור חדש? אחר הדברים האלה, מה עוד? מה? מוצאים עוד, יש עוד סיפור שפותח ב... במילים ויהי בעת ההיא, אתם אולי מכירים עוד סיפור? מה, מה? יפה מאוד, קראנו רק השבת סיפור שמתחיל במילים ויהי בעת ההיא, איזה פרק, איזה פסוק. איך? כף א'? כף א', כף ב', ויהי בעת ההיא, סליחה, לא בפרשת השבוע, בפרשת וירא. נכון, ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך וכל שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים עמך. ואחר כך כתוב ויהי אחר הדברים האלה וכולי. אלה פתיחות רווחות בספר בראשית שמטרתן המוצהרת היא כנראה להודיע כאן מתחיל סיפור חדש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאני מתלבט ביחס לשאלה האם הפתיחות האלה מחייבות דיון פרשני מה פירוש בעת ההיא? באיזה עת? או כשכתוב ההיא אחרי הדברים האלה, האם זה מחייב את השאלה מבחינת הפשט? אחרי אלו דברים בדיוק. חז"ל והמפרשים שאלו את השאלות האלה, אבל לא כל שאלה היא שאלה שצריך לענות עליה מבחינת הפשט. יש שאלות שהן טובות כדי לענות תשובות דרך הדרש. מה אני מתכוון? אני אקח משל מסיפור ילדים, וכמובן זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל העיקרון הוא עיקרון. איך מתחיל סיפור ילדים לפני השינה? פעם אחת, או לפני הרבה הרבה שנים, היה מלך שחי בטירה מחושפת על ראש הר וכו' וכו'. עכשיו, מה יגיד האבא שמספר לבנו סיפור לפני השינה, כשהבן ישאל, אבא, רגע, 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 לפני כמה שנים בדיוק זה היה? אמרתי לך לפני הרבה הרבה שנים, לא, הוא רוצה לדעת בדיוק. מה התשובה? זה לא משנה, יכול להיות שזה כן משנה, אבל המשפט הזה לפני הרבה הרבה שנים הוא לא מהווה אמירה היסטורית, הוא מהווה פתיחה פורמלית נפוצה לסיפור הילדים. ולכן אין טעם לשאול על הסיפורים האלה רגע רגע, למה מתכוון הסופר שכתב לפני הרבה הרבה שנים. אני להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה לא סיפורי ילדים מה שאנחנו עוסקים, אבל גם הפתיחה אחר הדברים האלה, או בעת ההיא, היא לא מתכוונת להגיד עת מסוימת, דברים מסוימים, אלא היא מתכוונת להגיד, כך פותחים סיפור. ואני חשוב לתורה שנדע שזה סיפור חדש, בהרבה מאוד מקומות, ולכן זאת הפתיחה האופיינית לסיפור, והיא לא מתכוונת לרמוז לא לזמן מסוים ולא לדברים מסוימים שקרו לפני כן. זאת שאלה מאוד חשובה,
כי אם, לא, אם אנחנו לא נקבל את, את מה שהצעתי עכשיו, אז אנחנו באמת חייבים לשאול את השאלה, והיא בעת ההיא, מתי? איזה עת? אל מה הפסוק הזה הולך? למה הוא רומז? והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. אחר איזה דברים הוא ניסה את אברהם? הרב קוק בפירושו לפרשת העקדה אומר, הוא אומר משהו שהוא באמת מתאים למה שאני רוצה. הוא אומר, אחר הדברים האלה, אחר מה? מה? אחר כל מה שקרה מבריאת העולם ועד היום. הוא מתכוון כמובן למשהו רעיוני עמוק, אבל ברגע שאתה אומר ככה, הפתיחה הופכת להיות חסרת משמעות ספציפית. הבנתם מה שאני רוצה לומר? אחר הדברים האלה, אחר כל הדברים. לא אחר דברים מסוימים שאמרתי אותם לאחרונה. והיא בעת ההיא, באותה עת. איזה עת? שאני הולך לספר לך מה שאני הולך לספר עכשיו. האם הבנתם אותי? זה לא רומז לזמן מסוים, אלא זה בעצם נוסחת פתיחה לסיפור החדש. ואז אין טעם לשאול בפשט באיזה עת. בעת ההיא שאני הולך לספר לך עכשיו. אני מתלבט. בשאלה הזאת. אין לי פתרון להכרעה הזאת, אבל מכיוון שאין לי פתרון ואין לי תשובה על השאלה הזאת, אז אנחנו נמשיך הלאה. נוכל רק לסכם שהמילים והיא בעת ההיא משמשות לסיפור מה? פתיחה פורמלית, פתיחה ברורה. וירד יהודה מעת אחיו, ויץ עד איש אדולמי. ירידתו הזו של יהודה מעת אחיו על שום מה? בבקשה. כן. מה? לחפש אישה. זו תשובה מקורית, לא חשבתי עליה. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שהוא ירד כן, אתה יודע, זה מה הדבר הראשון שכתוב זה שהוא מצא אישה. אבל טוב, אז מה אנחנו, טוב, אוקיי. אז אתה אומר, סוף מעשה במחשבה זו לי, כיוון שכתוב שזה המעשה שהוא עשה, אז הוא מסתבר שלשם כך הוא ירד. בואי שלחה, הוא לא יכול למצוא אישה בלי לרדת מעת אחיו. המבלי אין נשים בחברון שהוא יורד לאדולם. ומה הוא התחתן עם מה? כתוב, בוא נראה, וירשם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה. ויקחיה. המבלי אין כנעניות בחברון שצריך לרדת לכנעניות של אדולם? תשובתך לא התקבלה עם כך. תשובת שניכם, כלומר, אתם שניכם. אז למה ירד יהודה מעת אחיו?
בושה.
איזה בושה? אבל הוא לא התחתן עם כנענית אחרי שהוא ירד, לא שהוא מתבייש ולכן הוא... אין רשי. כבר אין, לא מכירים את רשי. אני מחכה שמישהו יביא את רשי. מה? למה הוא ירד מגדולתו? מה הוא עשה? מה הוא? הוא הציע למכור, אז מה? אז בסדר, אז למה הוא ירד? רש"י אומר שאחד הורידו ממנהיגותו, למה? התחרטו למסע, אז למה הורידו את יהודה מגדולתו? מה הטענה שיש נגדו? אז זה ברור לכם שרש"י אומר את זה לפי שיטתו. ברור או לא ברור? מה, לפי רש"י אחים באו אליו ואמרו, בגללך קרה אסון. אתה אמרת שנמכור אותו ובגללך מכרנו אותו. אם היית אומר להציל אותו, היו מצילים אותו. טענה חזקה. אבל לפי דברנו, כלומר לפי הפשט, כלומר לפי דברי הפשטנים, הם לא מכרו אותו. יהודה אמר למכור אותו, אבל להצעתו של יהודה ולקבלתה לא הייתה מה? שום השפעה על המציאות. עד כדי כך שאמרנו שזאת הייתה והבעיה שעמדה לפני רש"י. אם להצעה של יהודה לא הייתה שום השפעה על המציאות, למה זה כתוב בתורה? ענינו מה שענינו, אתם זוכרים? זוכרים מה ענינו? אבל זה לא חשוב עכשיו כל הדיון הזה. מה שחשוב הוא שיהודה לא השפיע על המציאות, ולכן אין לבוא נגדו בטענות. אתה גרמת למחירתו של יוסף, כי הם לא מכרו אותו. כי יוסף נמכר לבד. זאת אומרת, המדנים מכרו אותו לישמעאלים, ולא ודעת האחים. האחים לא ידעו את זה. אז יהודה אומנם הציע למכור אותו, אבל באותה שעה שהוא הציע למכור אותו, ראובן מסיק את המסקנה ומיד הלך לבור כדי להציל אותו. וכבר היה באותה שעה
הבור ריק, אין יוסף בבור.
כך שגם אם יהודה היה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו, בואו ונוציא אותו מן הבור ונשיב אותו לאבינו, מה היה קורה? הוא כבר לא היה. מה, לא הבנתי. אני חושב שראובן הלך מיד, אולי, אתה יודע מה, זה ספקולציה מה שאתה אומר, כלומר יכול להיות שעבר פער זמן שאם באותו רגע שיהודה היה אומר בואו לבור ונוציא אותו, אולי עוד יוסף היה בבור. זה מחליש מאוד את מה? הפירוש שלנו, של רשב"ם ושל רוב הפרשנים, מחליש מאוד את הטענה שיש כלפי יהודה. להפך, יהודה הציע הצעה שבאה למנוע את מיטתו של יוסף בבור, אלא שבשעה שהוא הציע את ההצעה זה כבר לא היה רלוונטי כנראה. אולי באותה שעה זה כן היה רלוונטי, מי יודע. אבל זה מחליש מאוד את הטענה, אתה בגללך קרה מה שקרה. זה לא נכון. לא בגלל יהודה קרה מה שקרה. כך שאין סיבה לבוא נגדו בטענות כמו שרשי בא נגדו בטענות. כלומר, לא רשי בא, רשי שם את הטענות בפי האחים. אבל גם בפי האחים, לפי הפירוש של הפשט, אין מקום לטענות כל כך חמורות כנגד יהודה. ולכן קשה כן. לא, המשפחה לא מתפרקת. יש בה יסודות של התפרקות, אתה צודק, אבל אי אפשר. כשהמשפחה מתפרקת, האם כל אחד, זה שס, שכל אחד מתחיל, מרגיש שהספינה טובעת, אז הוא מציל את נפשו ועובר למפלגה אחרת? מפדל? זה לא ככה. לא, שלא תחשבו שיש לי משהו רק נגד שס. יש לי עוד דברים גם נגד מפלגות אחרות. מה, הוא רואה שהמשפחה מתפרקת, זה הזמן להפך, לחזק, להתחזק, לעודד. זה ככה נוהג אח רציני שאומר המשפחה בתהליכי פירוק, שלום עלייך נפשי, אני עוזב. אבל בואו נאמר ככה, לא, כן. מה אולי יהודה בעצמו? מרגיש רגשי אשם. אני מסכים, כלומר בסופו של דבר אני בסוף חוזר לרשי, לא בנוסח שרשי שם בפי האחים. אתה אמרת למכור ולכן אנחנו מכרנו אותו, ואילו היית אומר לנו אז היינו עושים אחרת, כי באמת זה לא טוען את הפירוש שהלכנו איתו. אבל אני מסכים שכנראה, בייחוד אם נפרש בעת ההיא, מה שהתלבטנו בו לפני רגע, כרומז לדברים הקודמים, בעת ההיא של התרחשות סיפור יוסף ומחירתו, אז אני חושב שאם נפרש ככה, יש מקום להגיד שיהודה, או שהוא מרגיש לא טוב בעצמו, רגשי אשמה שהוא לא עמד בפרץ, או שיהודה נאשם על ידי אחים שהוא לא עמד בפרץ, כי ראינו שליהודה יש השפעה גדולה על אחים, ומה שהוא אמר, הם שמעו. זה לא עבר לביצוע בגלל סיבות אובייקטיביות, אבל ליהודה יש השפעה גדולה על האחים. והטענה שיהודה טוען כלפי עצמו, שאחים טוענים כלפיו, תשמע, אתה היית יכול למנוע את זה אם היית מתערב בזמן. וההתערבות שלך לא בזמן הייתה, וגרמה לכך שיוסף כבר לא היה בבור, אבל אם היית מתערב לפני כן, היית יכול להציל את העניין. ואז יכול להיות שבאמת ירידתו של יהודה מעת אחד קשורה אכן לסיפור הקודם. אני משאיר את זה בסימן שאלה. כי רש"י אומר דברים ברורים מכיוון שיש לו דרך אחרת וברורה ממה שהלכנו בה. על פי הדרך שלנו הדברים הם הרבה יותר מסופקים. ירידתו של יהודה היא ירידה גם במשמעות הפשוטה הגיאוגרפית. ובשביל זה אני רוצה לדעת אם אתם מכירים קצת את האזור של עמק האלה? מכירים קצת? מי מכיר את עמק האלה? זהו, רק אלה מכירים את עמק האלה, 3, 4, 5. טוב, אז אני רוצה למקם אתכם קצת, איפה מתרחש כל הסיפור הזה. יש לנו את גב ההר, שזה קו פרשת המים שמגיע מירושלים דרך בית לחם עד חברון, באמצע עוצרים בגוש עציון. ויש לנו למרגלות גב ההר, שזה רכס הררי מאוד גבוה, שהגובה שלו הוא מגיע למעלה מ-1,000 מטר. דניאל, נווה דניאל זה 1,060 מטר. כפר עציון זה 960, אלון שבות 960 מטר. זה ממש רכס גבוה מאוד, יותר גבוה מירושלים, ב-250 מטר. למרגלות הרכס הגבוה הזה, יש אזור שהוא אזור ביניים של גבעות נמוכות, שנמצא בין השפלה לבין הרכס ההררי הזה. באזור הגבעות הנמוכות הללו נמצאת העיר בית שמש, וכל צורעה, השתעול, זנוח, ועמק האלה. עמק האלה משתרע באזור הגבעות הנמוכות, והוא עמק רחב ידיים. מי שיורד מגוש עציון לעמק האלה, בכביש שנקרא כביש של המדהי, לפני שהוא מגיע לעמק האלה, רואה, לפני המושב נווה מיכאל, הוא רואה, כשהוא מסתכל שמאלה, יש שם בצד ימין מחצבות. תנועה הרעה של מסעיות, וכשהוא מסתכל שמאלה, הוא רואה סעיף של עמק האלה, עמק רחב ידיים יפה, מעובד יפה, זהו עמק שהוא מהווה יובל של עמק האלה, וכשהולכים איתו דרומה, כלומר במעלה העמק, פוגשים את התל העתיק של העיר אדולם. העיר אדולם נמצאת איפה למרגלות גוש עציון פחות או יותר, בקו מערב דרומי לגוש עציון, על גבעה נמוכה שנמצאת בעמק הזה שמשמש יובל של עמק האלה. לא רק המקום הזה שנקרא אדולם, שזאת הייתה עיר כנענית מוקפת חומה, אלא גם כביב מזוהה עם תל סמוך לאדולם, במרחק 2 קילומטר צפונה לאדולם, וגם העיר הבאה שנפגוש, מה שם העיר הבאה שאנחנו פוגשים? מה? איזה עיר אנחנו עוד פוגשים פה?
תמנה.
איך תמנה? תמנה, כן, איזה עוד שם מקום? אדולם, כביב. זאת כביב של ארץ יהודה, זה לא כביב של הצפון. עוד? עיניים. איפה אנחנו מוצאים עיניים פה בסיפור? ותשב בפתח עיניים. פתח עיניים, הכוונה פתח העיר ששמה עיניים. העיר הזאת נזכרת בספר יהושע בשם עינם, בדיוק באזור הזה. בין הערים שנכבשו בדיוק באזור הזה של בית שמש. עכשיו, אחת ההצעות, השם עיניים או עינם, מאיפה הוא, מה שורשו? עין, מה זה עין?
מעיין.
אז מה זה עיניים? שני מעיינות או יותר, כלומר קבוצת מעיינות שעליה יושבת העיר. עכשיו נמשיך במסע שלנו. אם אנחנו פונים בעמק האלה, בצומת האלה ימינה, אנחנו נוסעים לכיוון בית שמש. אתם איתי? אני עושה את כל שבוע אני נוסע שם, אז אני לא, אבל אתם אולי לא כל כך. לפני בית שמש יש על צד הדרך, מצד ימין, כשאתה נוסע לכיוון בית שמש, חורשת אקליפטוסים עם גן ומתקנים. המקום הזה נמצא בעמק שם, לצד הכביש, ושם נובעים קבוצה של מעיינות קטנים. מה? לא, לא, זה כמעט, אולי, בפנייה לבית ג'ימל. בית ג'ימל. ממש בפנייה לבית ג'ימל. בית ג'ימל זה... אז... יש מזהים שם, שם או בסביבות המקום הזה, את העיר עיניים, מכיוון שזהו מקום שבו נובעים כמה מעיינות קטנים. ובכל אופן, יש שם זרימה של מים, ותמנה נמצאת כנראה עוד יותר צפונה לכיוון בית שמש, אבל באזור בית שמש. כלומר, כל האזור שאנחנו מדברים בו בסיפור הזה, זה האזור שמאדולם בדרום עד תמנה בצפון, זהו אזור הגבעות הנמוכות של בית שמש, עמק האלה, למרגלות הרי יהודה, למרגלות גוש עציון פחות או יותר של היום, זה אזור ההתרחשות, וכל המשפחה, יעקב ובניו יושבים היכן באותו זמן, למעלה בחברון. אז הוא יורד מחברון אל אזור הגבעות, ושם הוא עושה עסקים. בואו נראה מה קורה לו. כן? זאת שאלה יפה. איך יודעים בכלל? הרי אתה קראת את הסיפור הזה ולא ידעת בכלל איפה אתה נמצא. אני קראתי אותו בילדותי וראיתי כזיב. מיד חשבתי על האכסניה באכזיב, על חוף הים באכזיב. זה מה ש... הסיפור הזה היה קשור אצלי בנהריה. עד שהתבגרתי ולמדתי שהסיפור הזה הוא מתחת לבית שלי.
איך יודעים באמת? שאלה גדולה היא. טוב, נו, אז מה אתם מציעים? באמת? מה? דעת נקרא, ואיך דעת נקרא יודע? אז, שימור השם. אחד האמצעים המובהקים שאנחנו עובדים איתם בזיהוי מקומות תנכיים בארץ ישראל של היום, זה בזכות הערבים. הערבים שמרו את השמות העתיקים על, על הכפרים שלהם, או על טילים, אפילו טילים עזובים. טילים, טילים ארכיאולוגיים שאין כלום, הערבים שומרים את השם, הדולן, בערבית קוראים לתל של הדולן, משהו עם הדילמה, משהו דומה, דומה מאוד לדולן, אני לא זוכר בדיוק איך הערבים מכנים את זה. עכשיו, צריך גם להיות בהקשר נכון, אתה אומר, יהודה ירד, הוא ירד מחברון, הוא ירד, הוא לא ירד למרחקים, הוא ירד למקום סמוך לחברון. אותו דבר עכשיו, עיניים, כן? העיניים נמצאת, וגם כביב, כל השמות האלה נמצאים בספר יהושע בהקשר גיאוגרפי. אנחנו רואים בנחלת איזה שבט זה, כל הערים האלה. לפי זה אנחנו יודעים ומחפשים גם לפי השמות שרומזים, כמו עיניים, שזה רומז לקבוצה של מעיינות, וכמו, וכולי, אם כן, אלה בעצם האמצעים שאנחנו משתמשים בהם. א', ההקשר הגיאוגרפי שנתון לנו בתנך עצמו, כלומר, התנך מתאר לנו פעילות באזור שאנחנו יודעים פחות או יותר איפה הוא. ב', תיאור שמות או שמות שנשתמרו על עתימים או על יישובים קיימים בפי הערבים. וג', סיוע בפרקים אחרים בתנך, שתימו בספר יהושע, שיש שם רשימות של שמות ערים בנחלת השבטים, וזה מקל מאוד את העבודה. אבל האמת היא שהיה ראוי לעשות, המחותן שלי, יואל אליצור, דוקטור יואל אליצור, שמעתם אולי את שמו? זה המקצוע שלו. ממש, זה הדוקטורט שלו. הדוקטורט שלו זה זיהוי שמות, בשמות של יישובים מקראיים, על פי השמות הערביים ועל פי נתונים אחרים, זה פשוט המקצוע שלו. יהודי שזה, כל מה שאתה שאלת, זה המקצוע של המחותן שלי ממש. הוא עומד להוציא ממש בזמן הקרוב ספר בנושא הזה. אז היה צריך להפנות את השאלה אליו. מה, איך? זה כתוב בפרק הקודם. אחר כך כתוב, יש לחרו מחברון. באמצע הפרק. יעקב ישב פחות או יותר בחברון עד סוף ימיו, הוא לא עזב את חברון. עד שהוא ירד למצרים, כלומר. טוב. עכשיו אנחנו באים אל השאלה הגדולה שכבר התעוררה פה ברמז, והיא עם מי התחתן יהודה? מה פירוש עם מי? מה שמה?
בת שועה.
כלומר, בת שועה זה יכול להיות ששמה, אבל יכול להיות שהיה לה שם אחר, אבל אביה קראו לו שועה, והוא איש כנעני, ואם כן היא אישה כנענית. אז יהודה מתחתן עם אישה כנענית. לא רק שהוא עצמו מתחתן עם אישה כנענית, אלא הוא גם לוקח לבנו, הבחור ער, אישה כנענית, הוא שמה תמר. לא כתוב אמנם על תמר שהיא אישה כנענית, אבל מכיוון שהיא באה מהעיר עיניים, שהיא באותו אזור, ובארץ הייתה מיושבת באותו זמן כנענים, אז אין להניח שתמר הייתה מעם אחר מאשר בת שוע. גם היא מסתבר שהייתה כנענית. עכשיו זה מיד אני הולך לומר. מי חזל ועד מפרשים מאוחרים יותר לא יכלו להסכים עם הרעיון הזה שיהודה וגם בנו וגם קלתו, כלומר גם היו התחתנו עם כנעניות. כולם מסתכלים עליך בצדק. אני לא צעקתי עליך, אבל בסדר, עוד רגע. מה הפריע להם כל כך? הפריע להם משהו באמת בפשט, זה לא מה שאנחנו הולכים עכשיו לומר, מה הפריע כל כך לחזל, חלק, לא לכל חזל, אבל חלק מחזל ולחלק מהמפרשים, מה הפריע להם כל כך לומר שיהודה התחתן עם אישה כנענית? מה? זה מי שאומר שיהודה התחתן, כל האחים התחתנו עם כנעניות. אבל זה מאוד הפריע לכל מיני מפרשים, מתקופת חזל ועד האחרונים. מה הפריע להם כל כך? איפה זה עשו? בסדר, אבל אנחנו עוד לפני מתן תורה. טוב, זה לא קשה. זה לא קשה. האיסור להתחתן עם כנענים, ממה הוא נובע? מה, מה? שלא יחטיאו אותך, זה מפורש בתורה. שאם עם ישראל יתחתן עם נשים כנעניות, הנשים הכנעניות יסיתו את בעליהן ואת בניהן לעבוד עבודה זרה, וכך עם ישראל יתפתה לעבודה זרה. הדבר הזה מנומק בתורה, בספר שמות ובספר דברים, דברים פסוקים מפורשים שזה הטעם. אחרי שמי חיו. הסיבויים
של התורה לא יתחתן עם
כנעניות, זה אחרי... נכון. לא, טוב, באמת אנחנו כאן צריכים... יש כאן בעיה. טוב, נתחיל מזה שלדעת חז"ל, האבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה. לא ברור אם גם השבטים, אבל נדמה לי שכתוב גם האבות והשבטים, נדמה לי שיש איזה מדרש שאומר את זה במפורש. אז באמת, מה עושים? אז אם התחתנו האחים? אם הם לא התחתנו עם בנות הארץ, אז מי הם התחתנו? הרי לא כתוב ששלחו שליח להביא אישה מחרן בשביל כל אחד מ-12 האחים. אז אם הם התחתנו? חז"ל אומרים, תשימו לב עכשיו לדוחק העצום. חז"ל אומרים שכל אח נולדה איתו תאומה, והאחים התחתנו עם אחיותיהם. הוא, שומו שמיים, זה איסור עריות. אומר הרמב"ן, לא, היו שישה אחים בני, האיסור עריות לבני נוח הוא רק לשאת אחות בת אם, אבל לא בת אב. כן? זה פסוק מפורש הרי, בספר בראשית. רגע, רק שנייה, לאט לאט. איפה, מה פסוק מפורש שאין איסור לשאת בת? מה? אמנם אחותי בת אבי, אבל לא בת אמי. עכשיו, במשמעות הזאת שאומר אחותי בת אבי ולא בת אמי, לא משנה אם זה נכון או לא. הוא מתכוון, אחותי המותרת לי. כי לבני נוח נאסרה, איסור עריות של בני נוח זה רק אחות בת האם ולא בת האב. עכשיו אומר הרמב"ן, שישה אחים היו בני, שישה מתוך 12 שבטים היו בני לאה, ושישה אחים היו בני שאר אנשים, רחל והשפחות. ואם כן אומר הרמב"ן, כדי שלא יעברו על איסור עריות, עלינו להניח ששת בני לאה התחתנו עם ששת תאומות של האחים האחרים, וששת האחים האחרים התחתנו עם התאומות של בני לאה. כל זה כדי שלא נאמר שהם התחתנו עם נשים כנעניות. אבל אז אתה שואל בסדר, נשים כנע... הם לא התחתנו עם אחיותיהם מאותה אם, אבל הם התחתנו עם אחיותיהם מאותו אב, וזה איסור עריות, מה? שעתיד להינתן? לישראל. על כורחך אתה מחייב את זה שהם עברו על מה שכתוב בתורה, שעתידה להינתן לבנים. לא תימלט מזה. אבל מה, בשביל זה אתה צריך להוליד 12 אחיות. לפי פשוטו של מקרא, ליעקב הייתה רק בת אחת. כתוב בנותיו, על זה בדיוק הדיון בחז"ל. בסוף פרק למדזיים כתוב, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימהן להינחם. מי אלה בנותיו? מי אלה הבנותיו? נחלקו בזה בבראשית רבה, רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אומר, בנותיו זה קלותיו, שאין אדם נמנע מלכנות את קלתו ביתי, ומי הם הקלות האלה? נשים כנעניות שאחים התחתנו איתם. זו דעה אחת. ודעה שנייה אומרת, חס וחלילה, הם לא התחתנו עם נשים כנעניות. אז מי הם בנותיו? בנותיו ממש. והם התחתנו עם אחיותיהם התאומות. עכשיו, להתחתן עם אחיות תאומות, אפילו לפי הרמב"ן שהחליפו שישה עם שישה, זה לא איסור של עריות של בני נוח, אבל זה איסור של עריות של בני ישראל, כי לבני ישראל נאמר בפירוש, בת אחותך, בת אביך או בת אמך, בת אביך או בת אמך. תראו לאן, ולהתחתן עם נשים כנעניות זה גם איסור שהתורה אסרה על הבנים, אבל יש הבדל גדול. האיסור להתחתן עם נשים כנעניות קשור לנסיבות היסטוריות של כיבוש הארץ, זה סכנה הדתית שהייתה מצד הכנענים לעבוד עבודה זרה. מה עם הכנענים של ספר בראשית? הם לא היו עובדי עבודה זרה. לא יודע, זה לא כתוב.
מסתבר שהם היו עובדי עבודה זרה, אבל זה לא כתוב. אין בספר בראשית את הבעיה של עבודה זרה. שמתם לב? אז אתם יכולים להוכיח קיומה של עבודה זרה בספר בראשית. בפשט, בפשט. מה? ומי אומר שכהן לעליון זה עבודה זרה? מה? לא יודע.
הטרפים של לבן.
הטרפים של לבן זה לא עבודה זרה, כי אתה מוצא טרפים גם אצל מיכל ודוד, אז גם עבודה זרה, טרפים זה לא עבודה זרה כנראה. אבל אצל לבן מוצאים באמת אלוהי נחור ואלוהי אברהם, אולי. מה יעקב אומר? אסירו, נכון, אסירו את אלוהי הנחר מקרבכם, זה המקום היחיד. אבל זה, שים לב שוב, זה בבית יעקב. בקיצור, הבעיה של עבודה זרה בספר בראשית היא כמעט לא קיימת. עכשיו, לכן, לא זאת הבעיה שבגללה תאסרנה הנשים הכנעניות. אז אני שואל שוב, מה הטריד כל כך את חז"ל, חלק מחז"ל, כי ראינו שלדעת רבי נחמיה, האחים התחתנו עם נשים כנעניות, והנשים הכנעניות האלה נקראות איך? בסוף רגל המזיים? בנותיו של יעקב והן קלותיו. אבל רבי יהודה אומר, לא, מה פתאום? אלה בנותיו ממש, ואלה איתם התחתנו האחים, כן.
אני
רוצה
להגיד
שגם בנותיו
זה לא דווקא, לא חייב להיות הקלות, זה יכול להיות הנחמים, כי אנחנו גם רואים את
הלבן, הבנים בניי והבנות בנותיי, אתה צודק. אפשר גם לפרש ככה.
אין נכדים, אדוני.
מי אמר שאין נכדים? כתוב, בהמשך הרבה החומש, היו 70 נפש.
שרק אחר כך יהודה...
מי אמר ש... מי אומר שלא היו נכדים? אפשר בהחלט לפרש ככה. מה הפריע לחז"ל? עוד לא קיבלתי תשובה. כן. זאת השאלה. הדבר הזה חוזר בספר בראשית דור אחרי דור. שהאבות אינם מוכנים שבניהם ינשאו עם בנות הארץ. אברהם משביע את עבדו שיביא לו אישה ממשפחתו או ממולדתו, מבית מחרן, ולא מוכן בשום פנים שיצחק ינסה לאחת מבנות הארץ. אצל יעקב עשיו נושא נשים חיתיות, ומה נאמר עליהם בשבת שעברה? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, ולכן הוא שולח את יעקב ואומר לו תתחתן עם בנות לבן ולא עם בנות הארץ. וכשישמעאל רואה שככה ציווה יעקב על, יצחק על יעקב, אז גם הוא הולך להתחתן עם מי? עם בת ישמעאל, עם אחלת בת ישמעאל. מה? זה בסדר. כי הוא לא גר בארץ ממילא. אמו היא אישה מארץ מצרים. בקיצור, אנחנו רואים שבשני דורות, גם אברהם וגם יצחק, הייתה הקפדה לא להינשא עם בנות הארץ. מה קרה להקפדה הזו? זאת שאלה רצינית מאוד בפשט. מה קרה ליהודה? מה, למה הוא פתאום? מה, הוא לא יודע שאביו התקיד לשאת אישה מבנות המשפחה והלך משביל זה עד חרן? זה לא רק יהודה, אנחנו מוצאים ברשימת בניו של יעקב במשך הסיפור, שגם לשמעון יש בן שנקרא שאול בן הכנענית. אז מה קרה? איך נפרץ הדבר הזה של נישואים עם נשים כנעניות ולמה? זאת שאלה באמת על דרך הפשט. ומה יש לענות על השאלה הזאת? מה? בחרן, עדיין אותה משפחה. ניצו שם את כל הנשים, מי אמר לך? אבל זה לא לעבור למלחמה, או לעבור לשלום ולהתחתן עם אנשים, מה רע? איך שלא... השאלה באמת צריכה להישאל, מדוע אברהם ויצחק הקפידו בדבר הזה? זה בעצם המפתח לשאלה. אם נבין מדוע אברהם ויצחק הקפידו, אז נבין אולי מדוע בביתו של יעקב כבר הפסיקו להקפיד על הדבר הזה. זאת השאלה. עכשיו, מה אתם אומרים? כן, מדוע?
גם אברהם וגם ליצחק, אז רק אחד היה צריך להמשיך, והיה צריך להבליט שהוא הממשיך, והיה צריך להביא לרישה, גם כן מהמשפחה.
ופה 12
שכולם ממשיכים, אז לא
צריך... כולם צריכים להתחתן, אם
נשים. לא צריך להבליט אחד מהאחרים, אז לא צריך
להקפיד... איזה סוג הבלטה, מה זאת? הבלטה טכנית, אני לא מבין מה היא נותנת את ההבלטה הזאת, שסתם קפריזה לא להתחתן עם בת הארץ, אלא עם בת מרחוק. איזה סכנה? התפקרות, אתה משתמש במונחים שאינם כל כך שייכים לעניין, מה זה התפקר? זה נכון מה שאתה אומר, אבל צריך לומר את זה בשפה נכונה, מתאימה להקשר שאנחנו נמצאים בו בספר בראשית. כן. ולמה ביעקב זה לא שייך? טוב, אז תקשיבו היטב למה שאני הולך לומר עכשיו. אנחנו חיים בתקופה, אמרו כבר, שרפו את התשובה, אחר כך אם תרצה לחלוק עליי אנחנו נשמע אותך. אנחנו חיים בתקופה שבה המשטר החברתי הוא מה שמכונה משטר פטריארכלי. מה זה משטר פטריארכלי? מה? שהולכים אחרי האב. לעומת משטר מטריארכלי, שהולכים אחרי האם, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה באזור שלנו. ובכן, מה המשמעות של חברה פטריארכלית? נשים הולכות אחרי הגברים. זה לא, באזור שלנו, בתקופה המקראית, אנחנו לא מכירים משטר מטריארכלי, אבל זה לא נכון באירופה. בעם היהודי אני מדבר. באירופה, במזרח אירופה, היה בדיוק הפוך. גברים הלכו אחר האישה. שמעתם על הדבר הזה? מכירים את המשטר החברתי שנהג במזרח אירופה עד לפני 100 שנה. אדם, כן, בחברה היהודית, זה לא חרדים, החרדים ממשיכים מסורת שהייתה מסורת ממושכת בעם ישראל. גבר התחתן בגיל צעיר מאוד, היה עובר לגור אצל הורי אשתו, ושם היה לו מה שנקרא ביידיש גסט, דהיינו שולחן. כלומר, מכיוון שהוא היה נער צעיר בדרך כלל, יותר צעיר מכל היושבים פה, והוא היה באמצע לימודיו, אז הוא עבר לגור אצל הורי אשתו, הקצו להם חדר בבית של החותן והחותנת, והאב של האישה התחייב לפרנס את החתן שלו במשך שנים אחדות, עד שהוא יגמור ללמוד ויוכל לפרנס את עצמו ואת אשתו. והגברים הלכו אחר הנשים. ומסיבה זאת, תבינו עכשיו את ההבדל הגדול בין המנהג שהיה שורר במזרח אירופה, שהוא מנהג הנדוניה, לעומת המנהג שהיה שורר במזרח ובארצות האסלאם עד היום, כולל אצל היהודים, והוא המנהג ההפוך, והוא תשלום מוהר. מה ההבדל? מדוע בחברה אחת משלמים מוהר ובחברה אחת משלמים נדוניה? מוהר משלם החתן לאבי הקלה. נדוניה משלם אבי הקלה לחתן. עכשיו, מה, למה? מה ההבדל בין זה לזה? התשובה היא, מי קונה את מי? פשוט מאוד, זה נשמע גס, אבל מי קונה את מי? כאשר האישה הולכת אחר הבעל, אז פירוש הדבר שמשפחת הבעל זוכה בכוח עבודה, בכוח ילודה, מגיעה אליהם נערה צעירה, הם לא הולידו אותה, לא גידלו אותה, לא חינכו אותה, והיא עכשיו נכנסת אליהם ונפרדת מבית הוריה, נפרדת מאביה ואימה, ונכנסת למשפחה זרה, ועכשיו את כל מה שיש לה, היא תיתן למשפחה הזרה. שמעתם? מי ישלם על זה? המשפחה הזרה אומרת, אנחנו גידלנו אותה 12-13 שנה, כי זה הגיל שהתחתנו בנות, מי ישלם לנו על ההשקעה? הרי אנחנו לא נהנים ממנה יותר, היא עוזבת אותנו, ועוזבת אותנו בחברה קדומה, זה עוזבת פשוטו כמשמעו. אין טלפון, אין תקשורת, אין תחבורה, פעם בשנה היא אולי תבוא לבקר. אבל זהו, השקענו בילדה שלנו, ועכשיו היא עוברת למשפחה אחרת. שלמו לנו, תצאו אותנו. זה לא, זה נשמע לכם אולי, אבל זה הגיוני מאוד. מה קרה במזרח אירופה? בדיוק להפך. גידלו נער חמודות, הביאו אותו לבר מצווה, והנה הגיע זמנו להיכנס לחופה בגיל 14. אתם חושבים שאני צוחק? אני לא צוחק. ככה. עכשיו הילד הזה הורס את המטלטלים שלו ועובר לעיר במרחק 150 קילומטר לגור אצל החותן והחותנת. והחותן והחותנת ייהנו ממנו והוא יגיד דברי תורה על השולחן ויחזור כל יום מהתלמוד תורה אל אשתו בת ה-12 והם ייהנו ממנו. נכנס להם בן למשפחה. שני, במקום ילדה שהייתה להם, עכשיו יש להם ילד וילדה. ואומרים ההורים, רגע, רגע, מה אתם נותנים לילד שלנו? מה, אנחנו סתם ניתן אותו וניפרד ממנו? תפצלו אותנו. ניתן לו נדוניה, יהיה לו גמר שס חדש, כרוך בקליחת אור, ושלוש שנים גס, הוא יוכל להמשיך ללמוד בלי דאגות פרנסה, וחוץ מהקסתות והקרים, וחוץ מזה גם אנחנו מפקידים לטובתו סכום כסף, כדי שכשהוא יצא מהמרשות החותן והחותנת שלו, הוא יוכל לעמוד על רגליו באופן עצמאי. מי שרוצה, שישלם. רוצים בת, צריך לשלם על הבת. מוהר קוראים לזה. רוצים בן, צריך לשלם על הבן. קוראים לזה נדוניה. אז איך הגענו לזה? מאיפה הגענו לזה? מה? כן. אז אנחנו חיים, אנחנו לא במזרח אירופה של המאה ה-18 וה-19. אנחנו בארץ ישראל של תקופת המקרא. והחברה היא חברה, איך אמרנו? פטריארכלי. האישה הולכת אחר הבעל. זה משפחת, המשפחות המשפחות של בתי אב. והנשים באות מבחוץ אל תוך המשפחה ונטמעות בתוך המשפחה. אגב, אצל הערבים זה ככה עד היום. ולכן אצל הערבים לא תמצאו לעולם אישה מוסלמית ערבייה שתתחתן עם יהודי. אין תופעה כזאת. אני לא רוצה להתחייב שאין איזה משהו יותר טוב, אין, אבל כתופעה זה לא קיים. אולי בודדות, כתופעה החברה המוסלמית שומרת על בנותיה שלא יצאו מהחברה המוסלמית. כי לצאת החוצה זה להיות יהודיה. לעומת זאת, הגברים הערבים, זאת תופעה רווחת. בארץ מדובר באלפי מקרים, הם מביאים לתוך משפחותיהם נשים מכל הסוגים. יהודיות, נוצריות, שוודיות, מה שאתם לא רוצים, רוסיות, זה הולך. למה? כי החברה הערבית אומרת, אנחנו מוכנים לקלוט נשים, אין בעיה. שיבואו נשים, אדרבה, זה לטובה. הנשים ייכנסו לחברה שלנו, יקבלו את ערכיה, יתאסלמו, בדרך כלל טובים מהם להתאסלם, והם לא רואים בזה בעיה. למה? כי הבנים יישארו ערבים. כי האישה באה לתוך המשפחה, לתוך החמולה של הבעל, ושם היא נתמת, נתמעת, לא נתמת, נתמעת בפת מם עין תח. ושם היא נתמעת, והבנים יגודלו בתוך המשפחה, אין לערבים גישה גזענית. לא אכפת להם, שתהיה בלונדינית, מה אכפת להם? יהיו ילדים, בין הערבים, אתם יודעים, יש קושים, יש בלונדינים, שעריות מכל מיני עמים וגזעים שהיו פה, אין להם התנגדות גזעית שיבואו נשים, אבל העיקר שמבחינה תרבותית, חברתית, כלכלית, האישה נכנסת לתוך המשפחה, את זה הם מוכנים לסבול. אבל הם לא מוכנים לסבול את ההפך. עכשיו, בואו נראה מה המצב. אז לכאורה לא צריך בכלל, מכיוון שבחברה הפטריארכלית, האישה הולכת אחר הבעל, נטמעת במשפחת, נטמעת, אני מדגיש, במשפחתו של הבעל, הילדים שיתלד יהיו ילדים של המשפחה של הבעל, הייחוס של הילדים, גם הוא ילך אחר מי? אחר הבעל. אז מה ההתנגדות של אברהם ויצחק? התשובה היא שלאברהם היה בן אחד היורש אותו, וגם ליצחק היו אמנם שני בנים, אבל רק אחד היורש אותו. והירושה הזאת היא ירושת הארץ. וירושת הארץ היא ברכת אברהם. והארץ הזאת היא מלאה עכשיו. מלאה כנעני. עכשיו, תראו לעצמכם שיצחק היה מתחתן עם אישה כנענית. אז נכון, האישה הזאת הייתה באה. לאן היא הייתה באה? כמו שרבקה, לאן באה רבקה? לאוהל שרה. אברהם היה מת. לאן יצחק היה הולך בליל הסדר? לחותן ולחותנת, להורי אשתו. לאן הוא ילך? אין לו בעולם חוץ ממנה וממשפחתה. כלומר, המצב שבו יש רק בן אחד יורש, הוא מצב שהמשמעות של היות החברה, חברה פטריארכלית, זה לא עוזר. כי ממילא, ברגע שאברהם היה מת מן העולם, הסתלק מן העולם, יצחק היה באופן טבעי מתקשר למשפחת אשתו, כי לא היה לו נפש אחרת בעולם. הקרובים האחרים שלו נמצאים במרחק מאות קילומטרים בחרן, ואילו הקרובים הקרובים הם הורי אשתו ומשפחתה. ממילא, נישואים של יצחק או של יעקב לבנות הארץ, משמעותם הייתה בעצם התבוללות בתוך עם הארץ. זה דבר שמנוגד להבטחה האלוקית. כי ההבטחה האלוקית היא לאבות שהארץ הזאת תינתן להם ירושה, בלי היושבים עליה. לא בדרך של התערות והתבוללות עם עם הארץ, אלא בדרך של הקמת עם חדש שינחל את הארץ. הם יקימו זרע, והזרע הזה ינחל את הארץ במקום העם היושב עליה כעת. זה משהו שנבטיח לאברהם. להתחתן עם בנות הארץ בדור של יצחק או בדור של יעקב, משמעותו לחבל בידיים באפשרות שהדברים האלה יקרו. האם אתם מבינים את מה שאני אומר? מי באמת הלך במדיניות הזו? שאמר, אין לי סבלנות לחכות, אני רוצה למחול בארץ, ואני אתבולל ביושביה. מי הלך בכיוון הזה?
לא.
לא. איך אנחנו יודעים? מי הייתה אשתו שלו? נציב מלך. אבל נציב מלך מאיפה? מאיפה? מסדום? ומי היו חתניו לוקחי בנותיו? אנשי סדום. כלומר, לא בדיוק הלך בכיוון הזה. לא תאמר, אין לי סבלנות לחכות, אני לא בטוח שאני אקבל. אני רוצה לנחול בארץ כבר עכשיו. מה השיטה? להתבולל בעם הארץ, ואז להיות אחד מהם. וזה מה שלא תעשה. וזאת האנטיתזה, ההתנהגות שלו, למה שהאבות התכוונו. אנחנו לא מתחתנים עם עם הארץ, כי אנחנו, הארץ הזאת היא שלנו. אנחנו מקימים עם שירש את הארץ הזאת מידי העמים היושבים בכעת. אז אנחנו נתחתן איתם. זה נכון ביחס ליצחק, וזה נכון ביחס ליעקב, זה מפסיק להיות נכון ביחס לבניו של יעקב. מדוע? יעקב הקים שבט של 12 בנים, זה כבר לא משפחה גרעינית של אבא, אמא וילד, זה כבר שבט, זה חמולה, וכל אישה שתתחתן עם אחד מבניו, מה יקרה איתה? היא תצטרף למשפחה ותתמע בה. ואז אין בעיה באמת. כי אנחנו לא מוצאים פסילה של הכנענים בגלל שהם כנענים. אנחנו מוצאים פסילה שלהם בגלל ההקשר של משפחת האבות והברית שהשם קראת עם אברהם. לכן הם נפסלו. אבל עכשיו שיש משפחה גדולה, ברוך השם, 12 בנים, מזה נוכל להסיק, כי אם אנחנו צודקים, ולפי הפשט נראה לי שאין מנוס מזה, שהאחים כולם התחתנו עם נשים כנעניות. ואצל יהודה זה פשוט, והסיפור הזה לא רואה בזה שום בעיה. מזה נלמד שירידתו של יהודה מעת אחיו איננה פרישה ממש מהמשפחה. אלא יהודה רואה את עצמו חלק מהמשפחה, ולכן הוא כמו שגם האחים שלו בוודאי התחתנו עם נשים כנעניות, והם הכניסו אותם למשפחה, כך גם יהודה רואה בזה שהוא מתחתן עם אישה כנענית, מבוא להחזרת המשפחה הפרטית שלו אל משפחת אביו, ולכן אין פסול בנישואים שלו לאישה כנענית, ואיש לא בא אליו בטענות, זה לא נראה שזאת הבעיה. אמנם באים אליו אסונות, אבל עכשיו, זה לפי דעתי הדרך הנכונה, לפי דעתי, ללמוד את הסיפור הזה, וללמוד בכלל להתייחס אל הבעיה של מי התחתנו האחים. ומה קרה שבדור הזה פתאום מתחילים להתחתן עם כנעניות, מה שלא מצאנו בדורות הקודמים, אלא להפך מצאנו הימנעות מכוונת מנישואים עם אישה כנענית. עכשיו אני מוכן לשאול שאלות, לשמוע שאלות והשגות על מה שאמרתי. כן.
הם לא רוצים
להתחתן עם נותנן, בגלל הבעיה של ההתנהגות של השמעניות. איפה אתה מוצא את זה? מה זה לכאורה? אתה אמרת משהו,
תביא
פסוק. פרשת קודמת.
אוקיי,
אז זה נכון ולא נכון. את קודם כל אתה צודק. הבעיה נותרת עכשיו בדור של יעקב, לפי ההסבר שלי, מי האישה? כלומר, האם ניתן למצוא בין המקנען אישה כשרה? והנה, בסיפור הזה לפי דעתי, עם כל הפרובלמטיות שלו, מציג לפנינו אישה טובה מאוד, כנענית. מי זאת? תמר בת שם. אז זה תלוי באישה, זה לא תלוי. בנות חטא היו באמת רעות. עכשיו, למה יעקב לא התחתן ולא חיפש בכלל בנות טובות? מה, בכל ארץ כנען אי אפשר היה למצוא בת אחת לרפואה טובה וצדקת ובעלת מידות טובות? מה, המידות הטובות חולקו רק לבנות חרן? לא. אז למה לא אומרים ליעקב, תחפש איזה כנענית הגונה, לא שתעשה מורת רוח ליצחק ולרבקה? התשובה היא בגלל... מה? בגלל מה שאני אמרתי. רבקה משתמשת בזה אומנם, אתה צודק, אבל לא זאת הסיבה. כי אם באמת קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב כאלה בנות חטא, למה לחיים שיקח בנות טובות? לא בנות חטא, חטא א', אלא בנות הגונות. אבל לא זו מה שיצחק אומר לו. יצחק אומר לו, תשמע, אני מעביר לך את ברכת אברהם, ובגלל שאני מעביר לך את ברכת אברהם, אני מחייב אותך ללכת להתחתן עם אישה מהמשפחה. והסברתי את הרקע לזה. מה הקשר בין ברכת אברהם לבין הנישואים לאישה מהמשפחה ולא לבנות כנען? הרקע הזה לא קיים בדור השלישי. בדור של בני יעקב זה כבר לא קיים. יש עוד הסוגות? אתה רוצה לדעת? כן, בכל רם.
למה ליצחק אכפת שעכשיו התחתן עם נשים בנות חטא, הרי לא יורד?
לא ידע את זה.
אני... בואו נעבור על הסדר. זה לא חשוב עכשיו. כן. לא, אני אתן זה, אתה תסיט אותנו לדיון בשאלות מה חשב יצחק ומה חשב הרבקה לצה ויעקב, הרי זה דברים שאפשר... לא עכשיו, זה לא הנושא.
זה הרחוב הזה שהלך
לכולם. זה לא מי.
לא,
שבא אחריו,
הוא היה
שם לפני אותה שנה. אז מה השאלה?
אז
הוא יכול להתאמר שם. הסכנה קיימת, אני צריך לומר. ואיפה אנחנו רואים שמישהו היה ער לסכנה הזאת? אברהם, מה אליעזר שואל אותו, אם לא טובה אישה לבוא ללכת אחריי, להשיב את דמך שמה? אומר לו, חס וחלילה, מאותה סיבה באמת. כי אם הוא ישוב שם, הוא יכול להתאמר שם, ואז... ומה אם באחמא? אז הוא יתאמה לתוך המשפחה, אבל את ארץ כנען הוא יעזוב. אתה צודק, אבל ברוך השם, אתה רואה שזה 20 שנה לקח לי הכל, אבל בסוף הוא חזר. אז המציאות סותרת את דבריך. כן, בשיעור הבא, בפרשת שבוע, אני אדון בדיוק על הבעיה הזאת. כן.
לא, אבל לא שהוא
אמר, אבל כשאתה יודע, אתה 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 אני רוצה להגיד שכל מה שאמרתי הוא נגד פירושו של רמב"ן, שלא מקבל בכלל, הוא הולך עם הדעה בחז"ל שהאחיות, שהאחים התחתנו עם אחיותיהם. זו הדעה שהוא מקבל. זו דעה שקשה לי להגיד אותה כפשט. אז הוא אומר, אם לא עם אחיותיהם, אז הם התחתנו עם נשים, אבל לא מבנות הארץ, אלא אמוניות, מואביות, מצריות, רק לא כנעניות. למה לא? הוא אומר, כי כנען הוא ארור. איפה כנענו ארור? בברכות רוח. ואין ברוך מדבק בארור. וחס וחלילה לא עולה על הדעת שתמר הייתה כנענית, כי אז יוצא שדוד המלך יש בדמו משהו מארור של כנען. וזה דבר שאלה, אני לא יודע איך זה, אלה שיקולים לא פרשנים לפי דעתי. למרות שהארור של כנען כתוב לפנינו בפרשת נוח, אבל אנחנו לא מצאנו בכלל שזה מה שמטריד את האבות. שאלת הארור של כנען, לא זאת הנקודה, וכבר אמרנו לגבי שאלת הייחוס, מה אמרנו? שמה? שהייחוס בחברה פטריארכלית הולך אחר האבא. ולכן, שאלה איזה אישה התחתן יהודה, היא לא מחתימה את הייחוס של דוד מלכנו בייחוס כנעני. באמת, אם נעיין בנשים, עם מותיו של דוד המלך, נגלה הרבה נשים בעיות, רות המואביה, ותמר הכנעניה, ואחר כך נעמה המונית משתלבת במשפחה. ואתם יודעים מה שאומרים חז"ל, מצאתי דוד עבדי? מה אומר המדרש? איפה מצאתי דוד עבדי? בסדום. איפה מצאתי דוד עבדי בסדום? תחשבו על זה. טוב.
הרב רצה להגיד שבגלל כל העניין הזה, והירידה של יהודה היא בעצם לא התנפקת לגמרי מהאחים, אלא...
הוא רואה את עצמו.
כן, זה אחרת במברה, אבל זה לא נראה ככה מהסוגים בסיפור הזה, להפך הוא במשרד, והוא מסתכל בריא, אבל יש לו לבד, והוא בא עם כל השפים,
אבל זה זמני,
הכל
זמני, הכל זמני. כנראה, כך הוא רואה את הדברים, אחרת באמת זה בעיה.
שנים עד ששאלה גדל, זה
נכון, אתה צודק, 20 שנה זה גם זמני. בדיוק אותם 20 שנה של יעקב בחרם. אני רוצה להמשיך הלאה. השאלה הבאה שאנחנו רוצים, טוב, בואו נאמר משהו על לידת הבנים, כמה מילים. בת שועה, הרה ויולדת, והיא קוראת את שמו של הבן הראשון, ער. מי קורא את שמו אגב? יהודה, ויקרא את שמו ער. מה זה ער?
לא ישן.
לא ישן, בדיוק. אבל הכוונה מלא כוח. כשאתה אומר על אדם ערני, מה הכוונה טוב, מה כשאתה אומר על מישהו, הוא ערני. אתה מתכוון שהוא מלא כוחות חיים, לא ישנוני, אלא ערני. ער, הכוונה מלא כוחות חיים. אבל כמובן שהשם הזה נדרש בהמשך לרעה. איך? רע. איפה אנחנו עושים דרשה כזאת של שם בתורה? בספר בראשית, בדיוק אותה טכניקה של דרשה, ונוח מצא חן. וכאן בדיוק הפוך, כלומר, הטכניקה היא אותה טכניקה, וכך, כן, והיא ער בכל יהודה רע בעיני השם. מה זה, עכשיו נראה את בן השני, עונן. עונן, מאיזה מילה? עון, אותו דבר, כוח. ילד כוחני, מלא כוחות. אבל און במקרא זה גם אבלות. בן עוני, תרושו, בן אבלי. והנה זה מה שקורה. גם עונן מתחלף לרעה והשם שלו נדרש בפועל לא על כוח, און, אלא על אבלות, ענינות. מי קורא לעון, לעונן בשם עונן?
בת שועה.
למה היא קוראת לו? למה? כי את הבחור קרא יהודה, אז את השני קורא את האימא. זו חלוקה, כך כתבו הפוסקים, שאחד אחד. עכשיו, אז מה, למה את השלישי? ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו, שאלה. למה היא קוראת את שמו? ולא יהודה. אז לכאורה הכתוב אומר, והיה בכביב בלידתה אותו. מי היה בכביב? יהודה היה בכביב בלידתה אותו. מכיוון שלתינוקות היו נותנים שמות מיד עם היוולדם בתנ״ך, ויהודה היה בכביב בלידתה אותו, אז היא אמרה, תספסת, עכשיו הרווחתי, והיא קוראת לו שאלה. מה זה שאלה? מה? שאלה זה דווקא שם בעל משמעות שלילית. בניגוד לער ועונן שללא ספק ההורים התכוונו למשהו חיובי, השורש שול במקרא פירושו טעות, אכזבה, שגגה, שזה אותו דבר. איפה אנחנו מוצאים קשר בין השורש שול, שלו, זה לא שול, זה שלו, סליחה, לבין השורש כזב. תפתחו מהר במלכים ב' פרק ד', פרק שקראנו כהפטרה לא מזמן, מלכים ב' פרק ד', על האישה השונמית. כאשר אלישע אומר לאישה השונמית, למועד עוד רקע את חיית חובקת בן, מה עונה לו השונמית? אל אדוני, אל תחזב בשפחותיך. והנה אחרי שהילד מת והיא באה אליו אל הר הכרמל, היא מצטטת את עצמה. ומה היא אומרת? הלא אמרתי לך, לא תשלה אותי. כלומר, מה אמרתי באמת? אמרתי, אל תחזב. אבל היא מצטטת את עצמה ואומרת, הלא אמרתי, לא תשלה אותי. משמע, שלחזב ולהשלות זה אותו דבר. לחזב זה להטעות, לרמות ולהשלות זה אותו דבר. מה? אשליה, זה הכל אותה משמעות. עכשיו שימו לב, מה יהודה אמר לאשתו כשהייתה בחודש התשיעי להריונה והוא הסתובב לרגל עסקיו באזור? כשיגיע יומך ללדת, אני אהיה על ידך. הגיע יומה ללדת, ואיפה הוא היה? בכבי. אמרה אשתו, אני אקרא לילד שאלה. לרגל היותך בכביב, וזה שלא עמדת בהבטחתך להיות לידי בזמן הלידה, והרי אתה היית צריך לקרוא לו שם. אני אקרא לו שם, והשם יביע את האכזבה ואת האשליה שהייתה בלידתי את הילד שאלה. מה? יכול להיות שהיא רצתה בת, אבל אני... הכתוב מנמק, ממש הכתוב מנמק את הדבר. ותקרא את שמו שאלה, למה? כי בעלה היה בכביב. שזה עיר סמוכה לאדולם, בלידתה אותו.
זה מנמק למה
היא קוראת לשאלה. הכל, זה יפה מאוד. כלומר, זה גם דרשה של השם, של מי? של שם המקום שבעלה נמצא בו, וגם הסיטואציה שבה בעלה לא נמצא לידה בזמן הלידה כשהיה תורו לקרוא לילד שם, וגם כמו שני השמות הקודמים, השם הזה נדרש גם על שם מה שיקרה לילד הזה בעתיד. מה? שמה? שהוא אמר לה, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שילה בני, אבל בפועל מה כתוב? שהוא לא התכוון בכלל לתת לו את שילה, כי הוא אמר, מה אמר? פן ימות גם הוא כאחיו. אז בעצם שילה הפך להיות אשליה לתמר. כמו ששילה נולד מתוך אשליה של בת שוע, כשבעלה היה בכביב, נולד לה שילה, כך שילה הפך להיות מידי אביב, לדרך שבאמצעותו, עליו הייתה תרמית לתמר, ויהודה יחזב את תמר, והשלה אותה שהיא תקבל את שילה, אבל הוא בכלל לא התכוון לזה. נותר לנו לדון בעוד דבר אחד, אבל אנחנו רק נפתח את הדיון ונמשיך אותו בשיעור הבא לדעת השם, וזה שאלת היבום. היבום הוא הנושא שהוא עומד כרקע חברתי, משפטי, ברקע של כל הסיפור הזה. והשאלה היא כמובן מה? מאיפה היבום הזה מגיע הנה? היבום הוא פרשה בפרשת כי תצא בספר דברים. איך הוא הגיע הנה? אז התשובה הפשוטה, שוב, חז"ל יש בהם דעות שונות, והרמב"ן מתלבט בשאלה הזאת, התשובה הפשוטה היא שיבום היה קיים לפני מתן תורה. אז מה התורה עשתה? הכניסה מנהג עתיק למסגרת הלכתית מוגדרת היטב, שיש בה מצוות ויש בה איסורים ויש בה כל מיני דברים שהתורה הכניסה את היבום הקיים למסגרת תורנית. למשל, קודם כל אני רוצה לומר שהיבום, אנחנו אמנם בכל קבצי החוקים שגילינו במזרח הקדמון, אנחנו מכירים 5-6 קבצי חוקים של עמים שחיו באזור שלנו בתקופת המקרא ולפני תקופת המקרא, בכל קבצי החוקים האלה לא מצאנו חוק היבום. לא בחוקי חמורבי, לא בחוקי אשור, לא בחוקי חטא, ולא בחוקי שום עם לא מצאנו חוק איבום. אבל אין להסיק מכאן שהאיבום לא נהג, הוא נהג, אולי לא כחוק, לא כחיוב, אבל הוא נהג, וזאת אנחנו יודעים מכיוון שבמחקר אנתרופולוגי, מחקר של מנהגים של עמים ושבטים שונים על פני כדור הארץ, התגלה שהאיבום הוא דבר שרווח בכל התרבויות האנושיות, גם בתרבויות כאלה שלא היה להם שום מגע עם התנ"ך, ולא הכירו את התנ"ך. כמו האינדיאנים באמריקה, כמו ההודים בהודו, כמו הפרסים שלפני האסלאם, האסלאם ביטל את מצוות היבום, וכמו, לא יודע, זה כמעט בכל קצוות תבל אנחנו מוצאים את מנהג היבום. לא בדיוק מנהג היבום כפי שהוא בתורה, שלא תהיה אי הבנה, אבל מנהג היבום הכוונה שאישה שמתה לבעלה ללא זרע, נישאת לאחד מקרובי המשפחה של בעלה, במגמה להעמיד זרע לבעלה שמת. הדבר הזה קיים בכל העולם כולו, ואנחנו רואים שהוא קיים עוד לפני מתן תורה. אז עכשיו נשאל שאלה קצרה אחת בזה, מה ההבדל בין היבום שבפרק הזה, לבין היבום שעליו ציוותה התורה בפרשת כי תצא? שלושה הבדלים. פה רואים שהיבום אפשרי כנראה גם על ידי האבא. איך אנחנו רואים את זה? מה? מזה שתמר אמרה, אם הוא לא נותן לי את הבן שלו, אז אני אקח אותו עצמו שיהיה לי יזם. לא הייתה מעלה על דעתה דבר כזה, אם לא הייתה אפשרות עקרונית לפחות שגם האב מייבם. מה התורה אמרה בשאלה הזאת? היבום רק על ידי אח. זאת ערבה. אשת אח היא ערבה על האח האחר. אמרה התורה, מצוות היבום דוחה את הערבה הזאת, אבל רק את הערבה הזאת. האבא או שאר העריות לא נדחים מפני מצוות היבום. רואים שזה לא ככה בפרשה שלנו. עוד הבדל בין פרשת ייבום לזה, כן? יפה, התורה מציעה פתרון למקרה שהייבום לא רוצים לבצע אותו. האח לא רוצה לייבם, חולצים. ואז האישה מותרת לשוק. נכון, לעומת זאת פה, רואים שאין פתרון כזה. אם היה פתרון כזה, אז מה יהודה היה עושה? חולץ את תמר, ואומר לשאלה לחלוץ את תמר, ומשחרר אותה. לא היה דבר כזה. האלמנה הייתה זקוקה ליבום ללא שום פתרון. הבדל שלישי. למה? אז זה לא, אני שואל, לא, אז לא, כידוע, אני רואה אותך מתהפך בדבריך, בתחילת השיעור אמרת שתמר הגתה בת שם, ועכשיו זה אומר שהיה, אז אתה אינך יודע שהפסוק הזה בתורה נאמר עליו בגמרא שאיננו כפשוטו. כן, מה הדבר השלישי? יפה מאוד. מה הדינה של יזמה שזקוקה לאיבום והתחתנה ונישאה למישהו אחר או זינתה עם מישהו אחר? היא עברה על איסור לב, אבל זה לא איסור ניאוף, זה לא איסור עריות. לעומת זאת פה, מה אומר יהודה? הוציאו ותשרף. על מה? זינתה תמר כלתך, אבל מה? היא לא הייתה אשת איש, היא הייתה רק מה? זקוקה לאיבום. כלומר, אתם רואים שמוסד האיבום של הפרק הזה יש לו פנים חמורות מאוד ולא נעימות בהשוואה למוסד האיבום שהתורה ציוותה עלינו. אז האיבום היה קיים, אבל בפרטים זה לא אותו איבום של התורה. טוב.